קר, קר.
אז
זה נו?
זה
רעיון.
לא, על חום, על חום, עוד מעט ידלק. טוב, יאללה. טוב, נתחיל. אני שמח שביקשתם את השיעור, יצא לי באמת לחזור על הדברים ולנסות לאבד אותם יותר, בצורה טובה אני חושב. אז ככה, נדבר על הנקודות כפי שהבאתי בדף המקורות. כמובן שצריך בתחילה לבחון מהו המקור ואופן החיוב בעצם של קריאת התורה, בין בשני וחמישי ובין בשבת. הגמר בבבא קמא בדף פ"ב עמוד א' אומרת שמשה רבנו תיקן שיקראו בשבת ובשני וחמישי. עזרא הסופר הוא זה שתיקן את זה שאנחנו קוראים גם במנחה ובשחרית. הוא תיקן את השבעה עולים ואת זה שבשני וחמישי זה יהיה שלושה עולים עם עשרה פסוקים. זאת אומרת בעצם הוא הוסיף את הקריאה של מנחה והוסיף את כל הסדר של הקריאה. זאת אומרת לא את עצם החיוב אלא את זה שצריך לעשות את זה עם עשרה פסוקים, שלושה עולים, שבעה עולים וכדומה. בסדר, זה המקור של הדבר הזה, משם זה מגיע החיוב. אלא שגוף החיוב הוא בדיוק השאלה. זאת אומרת על מי מוטל החיוב שקריאת התורה? תפילה זה על כל אחד ואחד. אם יש לנו חזן אז החזן פשוט מוציא את האחרים ידי חובה, אבל בעצם כולם מתפללים, או שהוא מתפלל בשבילם, כן? והם עונים אחריו, יוצאים יחד איתו ידי חובה. האם בקריאת התורה החיוב הוא חיוב שתהיה קריאת התורה על הציבור, שהציבור ישמע קריאת התורה, או שכל אחד ואחד יש לו חיוב אישי לקרוא, וזה שקורה בתורה בעצם מחליף אותנו. זאת אומרת, לכן אנחנו צריכים לשתוק ולשמוע את מה שהוא אומר, וזה חיוב על כל אחד ואחד. כן, זה בדיוק השאלה, כשמשה רבינו ועזרא הסופר תקנו את זה, למה הם תקנו את זה? איזה עניין יש בקריאת התורה הזאת? והאם האופי של החיוב הוא חיוב ציבורי או חיוב אישי על כל אחד ואחד? אז מאיפה אפשר ללמוד את זה? קודם כל, מקור הדברים איפשהו מופיע בתנ"ך, זה בנחמיה. בנחמיה פרק ח', שם מופיע שהוא מוציא את ספר התורה וקורא לפני העם, שם זה גם הסיפור על השבועה של השמיטה. זה לקראת השנה הבאה, כבר לעיין בפרקים האלה למי שלא יצא לו. נחמיה ח' הדיוד, לקרוא שם מה שהולך שם. וגם יש לנו את פרשת הקהל, פרשת הקהל בדברים, זה גם משהו בסגנון הזה שמוציאים בתורה, שומע את קריאת התורה, גם גברים, גם נשים וגם טף. בשתי הפרשיות האלה אנחנו נעזר בהמשך.
גם ביום כיפור, בכהן הגדול,
נכון, בתורה. גם ביום הכיפורים, נכון, אבל זה מופיע במשנה, זה לא מופיע בתורה, שזה מה שנעשה. טוב, בוא נסתכל. הגמרא בסוטה אומרת שאסור לדבר בזמן של פתיחת ספר תורה. בזמן שספר תורה נפתח אסור לדבר. היא לא מסבירה למה אסור, ומתוך האפשרויות שנציע למה אסור אפשר יהיה לעמוד על מה ששאלנו קודם, זה חיוב אישי. אפשר לומר כך, כן, יש לנו את הגמרא, אני פשוט אציג את הסתירה כי זה חשוב. הגמרא בסוטה אומרת שאסור לספר בזמן קריאת התורה. עכשיו, כשאסור לספר בזמן קריאת התורה, יש שתי אפשרויות להבין את זה. אפשרות אחת, זה כי יש לך חובה לשמוע. אם אתה תדבר, לא תשמע. מה זה?
לספר.
לספר, הכוונה לדבר.
דברי חול או גם ללמוד תורה?
לשון הגמרא.
אולי זה כאילו ללמוד תורה מותר?
כרגע כתוב שאסור לספר, אסור לספר שום דבר. לספר, הכוונה אסור לך לדבר. לשוחח בפשטות.
אם הכי נמי זה לשוחח ולגמות תורה תגיד שכן
בסדר, אז עוד מעט מראה מה הסיבה. אז אפשרות אחת, אם זה שאתה לא תשמע בעקבות זה שאתה מדבר, אז זה לא משנה מה אתה מדבר, אתה פשוט לא תשמע, נכון? כי שתי קולות לא נשמעים. אז ברגע שאתה מדבר אז אתה שומע את עצמך או שומע את חברך, אתה לא שומע את מה שקורה בתורה אומר, נכון? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ואז בעצם תפיסה היא שיש פה חיוב אישי ללמוד, כן? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שיש לנו זה, אני לא כותב את זה בינתיים מתחת ל... אז יש חיוב אישי לשמוע, זה אפשרות אחת שבגללה אסור לדבר. אפשרות שנייה להגיד שבאמת אין חיוב אישי. למה אסור לך לדבר בזמן קריאת התורה? כי...
זלזול.
זלזול בספר תורה, בסדר? כלומר, האיסור שיחה הזה, הוא יכול להתפרש כשתי אפשרויות. עכשיו, אפשר להצמיד, מי שסובר שזה זלזול בספר תורה, אז למה באמת קוראים? קוראים כי החיוב הוא על הציבור
בעצם. מה זה למה באמת קוראים?
מה זה? זאת אומרת, אני יכול להגיד החיוב הוא תקנה על הציבור, למה לי אסור לדבר? לא בגלל שאם אני אדבר אז אני לא אצליח לשמוע. למה אסור? מסיבות אחרות, סיבות צדדיות.
איפה הם יודעים שיכול להיות דבר כזה בכלל חיוב על הציבור?
חיוב יש לנו נתון, יש לנו את משה, יש לנו את עזרא, יש לנו את הנחמיה ויש לנו את הקל. החיוב קיים. איך החיוב הזה הוגדר? אז יש לי שתי אפשרויות, או שהוא אישי או שהוא ציבורי. עכשיו, אם ככה אני יכול להשליך על השאלה למה אסור לי לדבר. האם אסור לי לדבר כי אם לא אני לא אשמע, ויש חובה שכל אחד ואחד ישמע. או שבאמת אין חיוב שכל אחד ואחד ישמע, יש חיוב שהציבור ישמע, שרה, עוד מעט מדבר. אבל אסור לך לדבר, כי בכל זאת זה לא מכובד שאתה תדבר בזמן הזה. בסדר, אפשר להצמיד את זה לשתי הפסוקים שהגמרא שם בסוטה אומרת, יש ואוזני כל העם אל ספר התורה, אוזני כל העם אל ספר התורה, זאת אומרת שהאוזניים צריכים לשמוע, זה לפי הראשון. והדבר השני זה שהפסוק שמביאה שם הגמרא זה בפתחו עמדו כל העם. עמדו כל העם כאילו זה עירה, נפתח ספר תורה ואתה מדבר, כאילו זה לא בגלל שאתה צריך לשמוע, אלא בגלל שאתה צריך לעמוד בפני ספר תורה. אלא שתי הפסוקים שמופיעים שם בגמרא בסוטה יכולים אולי להתפרש כשתי הבנות בשאלה למה אסור לדבר בזמן קריאת התורה. איך מכריע בשאלה הזאת? אז כאן צריך לאמת את זה עם גמרא אחרת. גמרא בברכות בדף ח' שואלת, אומרת יותר נכון, שרב ששת בזמן קריאת התורה היה מחזיר את פניו, כאילו היה כאילו עם ספר תורה שם, היה מסובב את הראש ו... ומדבר, לומד, וגריס. כתוב שם שהוא היה לומד. מה הוא היה אומר? ענן בדידה ואינו בדידו. זאת אומרת, אני בשלי והם בשליים. אז לכאורה זה ממש מפורש נגד מה שאומרת הגמרא בסוטה, נכון? זאת אומרת שהוא למד ותת הראש.
שוב, זה אולי יש מקום לחלק בין לימוד תורה לבין שיחה באלמה, כי אם תגיד שלימוד תורה זה לא... יכול להיות שתגיד שלימוד תורה זה לא לזלזל ב...
יפה, אז אם אתה אומר ככה, אז אתה הולך לפי ההיגיון הזה, בסדר? אז עכשיו, יש שתי אפשרויות לתרץ את הגמרות הללו, לכאורה הן יהיו תלויות בשתי ההבנות האלה, כן? תרוץ שלך לדוגמה, אז אנחנו נראה בראשונים יש שתי כיוונים. כיוון אחד שאומר שבאמת יש חיוב על כל אחד לשמוע. בסדר, אני אעשה את זה ככה. ואז, ופה זה זלזול בספר תורה. אז הראשונים נחלקים לשתי קבוצות איך לתרץ את הסתירה הזאת, ולפי זה לכאורה אפשר לומר שהם נחלקים בעצם במהות של מה החיוב של הקריאה של ספר תורה. האם החיוב של הקריאה הוא באמת חיוב אישי או חיוב ציבורי, אני אגיד את זה. וכל הסיבה שאסור לדבר, כי זה לא נעים שאתה מזלזל בספר תורה, ספר תורה עומד, אז אתה לא יכול לדבר.
היום להגיד את זה בגלל בקטע האישי,
כן, אבל אז תשתת כבר כל העניין. הנקודה היא פה, ברור שזה גם יכול להיות קיים. והשאלה אם זה קיים. כי אם זה לא קיים, אז כבר פחות משמעותי. זאת אומרת, אני לא... אתם יודעים למה נפקא מינה? אם אדם לא שמע קריאת התורה, הלך במניין, היה צריך לצאת. האם יש לו חיוב להשלים את זה? האם הוא צריך עכשיו ללכת למניין ולהשלים את מה שהוא שמע? הוא בא באמצע, הוא נרדם, לא משנה מה, לא חוסר דרכים שזה יהיה נפקא מינה. אם זה הדבר, אז זה בעיה, הוא צריך עכשיו להתפלל עוד מקום, ולמצוא מקום שמתפללים, שומעים שם ספר תורה. אבל אם זה העניין, אז הוא היה חלק מהציבור. בסדר, הציבור שמע. אני הייתי חלק מהציבור הזה, מספיק. יש בעיה שאסור לי לדבר בזמן ספר תורה, אבל זה לא שיש עליי חיוב שאני צריך לשמוע קריאת התורה. מה שמשה רבנו ועזרא תקנו, הם תקנו שהציבור יקראו בספר תורה. בסדר, זה נפקא מינה מאוד מאוד חשובה בשאלה הזאת. זה לא סתם חקירה נטו, אלא באמת שאלה הלכתית. האם אני מחויב להשלים את זה? כן, לדוגמה היה לנו, בצבא זה יכול לקרות הרבה פעמים, שאנשים לדוגמה היו בשבת באיזשהו מוצב, לא היה ספר תורה. היה, והם הפסידו קריאת התורה. עכשיו מה עושים עם זה? צריכים להשלים את זה? אם זה, נגיד, אותם חבר'ה היו בשבת אחר כך. שתי שבתות הם נשארו. אז יכול להיות שיש חיוב, עוד מעט נדבר על זה. אם היה מקום שלא היה ספר תורה, אם החיוב הזה נשמר. בחיוב הזה אישי, חיוב ציבורי. בכל אופן, אז הראשונים נחלקו איך לפרש את הסתירה בין הגמרות, ולכאורה נחלקו בשאלה הזאת. לדוגמה, הריף אומר...
אם זה חיוב אישי, זה אומר שיש גם יכולת שיכולה לשמוע לקרוא לא מיני? שזה לא...
לא, כי האופן שבו החיוב הזה מתבצע הוא רק על ידי קריאת ספר תורה מול 10 אנשים. ועוד מעט נסביר למה. למה?
10 אנשים, אז הם נוסעים 9 אנשים וזהו.
יכול להיות. אפשר יהיה לומר כך. אבל אם התפללת והיית צריך לצאת, אני לא יודעת כמה... כאילו, בסדר, טוב, אז צריך להסביר, אם באמת יש תמיד אונס. בכל אופן, אז ככה. אז מה בעצם יש אפשרות לומר? אז הריף אומר שרק רב ששת, שהוא בגלל שתורתו אומנותו, התירו לו ללמוד בזמן קריאת התורה. אבל שאר בני אדם אסור להם לספר אפילו בדבר הלכה. זאת אומרת, הוא לא מחלק מה שאמרת, הוא אומר רק מי שתורתו אומנותו. פה זה מישהו שתורתו אומנותו, ופה זה לא. בסדר? פה זה סתם אדם. אז מה בעצם הנקודה? האם למי שתורתו אומנותו מותר לו לזלזל בספר תורה? זה לא יעזור. אלא למה מי שתורתו אומנותו הוא פטור? כי בעצם יש חיוב אישי לשמוע, כי מסבר לנו בגמרא, בבקמה, שעם ישראל הלך שם שלושה ימים, בלא תורה וזה, ומשה רבנו תיקן את זה כדי שלא יהיו עם ישראל בלא תורה. אדם שתורתו אומנותו זה לא שייך לגביו, ולכן הוא פטור מהחיוב הזה. אבל סתם אדם, ברור שהוא חייב. ולכן לגביו, אפילו בדבר הלכה, זה אסור. בסדר? זה שיטת עריף. חילוק אחד שהוא מציע, למי מותר ללמוד בזמן קריאת התורה?
והוא לא חייב בעצם לשמיע?
לא, לפי זה הוא לא יהיה חייב. אפשרות שנייה שיש לנו, יכול להיות שאני אצטרך לענות לאיזה שתי דקות ברשותכם, בסדר? אם הוא יחזור לצלצל שוב, אז אני... ותלמידי רבנו יונה מסבירים שרב ששת, זה רב ששת היה, רב ששת היה עיוור. כיוון שהוא היה עיוור, אז עיוור הוא לא מחויב בקריאת התורה. דברים שבכתב יתר רשאי לו... תוספות אומר, נכון, גם תוספות מביא את זה, אתה צודק. תוספות שמביא עוד ערוצים, אז אני אביא אותו בהמשך. תמיד הרבה ממנו אומר, הוא היה עיוור, לכן מישהו עיוור, אז דברים שבכתב יתר רשאי לומרם בעל פה. אבל פה מדובר בסתם אדם, שוב, לא עיוור. אז מה אנחנו רואים? אנחנו צריכים סיבות למה לפתור אותך מהחיוב. זה בעצם ההבנה לפי הראשונים האלה. יש לך חיוב, אבל יש מצבים שאתה פטור מהחיוב הזה. אפשרות אחרת זה להגיד שלא, בכלל אין לך חיוב, אבל יש בעיה שאתה מזלזל בספר תורה. אז צריך להגיד מתי אתה מזלזל, מתי אתה לא מזלזל. איך יהיה מי שיאמר ככה? זה דוגמה, התוספות אומר, פה מדובר בקול רם, ופה מדובר בשקט. בסדר? הוא גורס בינו לבין עצמו. זה תוספות.
מה, בקול רם?
בקול רם. בקול רם זה אסור.
לא, בקול רם אם אני מדבר.
אתה מדבר,
בבקשה. אם אני
מדבר
לך
שמחבר
שלי, אז אין בעיה? לפי
התוספות.
לכאורה, אז זה לא קשור ללימוד תורה. מה
הקשר
ללימוד תורה?
זה סתם, הוא למד תורה, הוא גריס. הוא למד תורה, אבל זה לאו דווקא צריך להיות בלימוד תורה. ההבדל המהותי בין שני המקרים, שזה היה בשקט וזה היה בכל רם. בסדר? זאת אומרת, בשקט אין זלזול. שירות שנייה זה להגיד שאם יש 10 שומעים, אז מותר לאחרים. פה יש 10 ופה אין 10. בסדר? פה יש 10 ששומעים. ופה אין 10. זה הרי.
שומעים זה מה מקשיבים?
מה זה?
שומעים זה מה מקשיבים, לא סתם...
כן, ברור. בסדר? זה יש 10 וזה אין 10. עכשיו, אפשרות שלישית שיש לנו זה הרשב"ם. הרשב"ם אומר... בסדר? הרשב"ם גם כן אומר שפה הוא החזיר פנה. הוא כאילו עשה את זה בצורה שהוא לא, הוא לא מבזה את הספר תורה. זה לא שמול הפרצוף, כאילו מול הספר תורה יש גם עוד הלכות שאסור להוריד את התפילין מול הספר תורה, אסור להוריד את התפילין מול הרב. כאילו יש דברים שאתה עושה את זה בצורה ככה מטריסה, זה אסור. וכשאתה עושה את זה בעצמי, אז זה מותר. כאילו שאתה עושה את זה בינך לבין עצמך, אתה מחזיר, אתה, סליחה, פה זה לא בעצמי, פה זה בהתרפה, אז זה אסור. אבל פה שזה, אתה החזרת את הפנים, אז יתירו את זה. בסדר, זה כל מיני תירוצים כאלה שבעצם אומרים, מתי אין זלזול, מתי אין זלזול, אז בוא נבדוק. אבל אם אני אומר, שנייה, אבל אם אני אומר שיש חיוב אישי, מה זה עוזר שזה בשקט או דברים האלה? החיוב הוא עליך, מה אכפת לי שיש עוד 10 ששומעים? אז ברור שהראשונים האלה, התירוצים שהובאו בראשונים האלה, כן, לא, כי אתם רואים, הריף אומר שתי תירוצים, גם התוספות אומר שתי תירוצים, אבל התירוצים האלה הם יותר מבינים כך, והתירוצים האלה מבינים אחרת.
רגע,
10
שומעים
זה
שאתה מדבר
ו-10
אנשים שומעים
אותך? לא, שומעים את הקריאה, קריאת התורה. יש פשוט עוד 10 אחרים ששומעים בלעדיי. כיוון שאנחנו בית ציבורי, אם יש 10, מספיק, אני יכול לעשות לו מה שאני רואה. אם אני רואה שיש 10 כאלה שהם, אתם יודעים, מורלים על הדבר הזה לשמוע קריאת התורה, אז בסדר, אני יכול בינתיים לעשות מה שאני רוצה. בסדר, אז זה הכיוונים של שני הראשונים, ושוב, כמו שאנחנו רואים, יש באמת נפקא מינה מאוד משמעותית של איך להבין את הנקודה הזאת. עכשיו, הבאתי לך...
אתה צריך להבין שהם לא חייבים שיש חיוב אישי לשמוע,
איך הם יכולים
את הרצף אחד שאתה רוצים?
אלה? לא הבנתי. לא, הם מביאים דעות. מביאים דעות, זה לא שהם מזוהים עם זה. אני רק ציינתי את השמות רק כדי שתדעו איפה זה נמצא. בסדר, אז לפי מי שאומר את זה בדעה שהם מביאים, אז זה יכול להיות. זה נכון שאתה שריף מביא שתי עמדות שהן מלכאורה מבינות את שני הדברים הפוך. עכשיו, האור זרוע, הוא מוסיף עוד יותר מזה. האור זרוע אומר שבעצם מותר לעשות להם כמה אחד תרגום בזמן קריאת התורה. הוא אומר את זה מפורש, זה לא רק משנה ברורה. נכון, אתם ראיתם את האור זרוע, הוא כותב מורי הרב רבי אברהם בן הרב רבי משה שהיו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת שליח ציבור את ספר תורה, וזה מותר לכולי אלמא דבאותו עניין כעסיק.
כולי אלמא להלכה?
לפי איך שהוא מבין, כולי אלמא שהוא הכיר, כן? בכל אופן, מה יוצא לפי דבריו? אור זרוע, לכאורה הייתי אומר שאפשר להכניס את האור זרוע כאן. זאת אומרת, מה אכפת לי שזה באותו עניין, לא באותו עניין, לעניין זלזול? לכאורה, אז אפשר אולי להגיד שכן. קיצור, האור זרוע יכול להיכנס או פה או פה. זאת אומרת, מצד אחד אתה יכול להגיד שבאותו עניין אתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, זה חלק מקריאת התורה. אני יכול להגיד שיש בזה קיום של קריאת התורה. אם קריאת התורה זה להתעסק בתורה שבכתב, אז זה מה שאני עושה בדיוק עכשיו. אם כל העניין של תקנת קריאת התורה זה ללמוד את התורה שבכתב ולדעת אותה, אז לדעת שניים מקרא ואחד תרגום זה אותו עניין. אז לכן אני יכול לקיים את זה, את הקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, תוך כדי קריאת התורה. כך לכאורה אפשר להבין באור זרוע.
אפשר לראות שזה חיובי שלה, אבל אם זה חיובי שלי זה לשמוע לקרות בתורה באמת מתוך כלל, זה כל זה לא? כן. זה עתיקה מתוך חומש.
אז נכון, שאז לפי האור זרוע, כאילו יש אפשרות לעשות את זה תוך כדי. למה אי אפשר לעשות את זה וזהו?
אם כן, שכיכר אתה באמת יכול לשמוע, כי אתה אומר אותו דבר, אתה לא משומע אותו.
כן, זה יכול להיות. הוא אומר שבאותו עניין כעסיק, זאת אומרת שזה כאילו באותו... אני עוסק באותו דוגמה. הייתי מניח שאפשר להכניס אותו גם פה וגם פה. זאת אומרת, גם שאין בזה זלזול, וגם אם זה חיוב אישי, בכל זאת אתה שומע, כי אתה עוסק באותו דבר בדיוק. אם אתה עוסק באותו דבר, זה לא סותר את עצם קריאת התורה.
אז צריך להגיד שהוא ממש אומר ממש איתו וממש ביחד.
כן, יש כאלה שעושים את זה כאילו יחד עם החזן קורא קצת יותר לאט, אז אתה יכול להספיק בעצם יחד איתו אפילו את הפסוקים.
אגב, אפשר ממש לך שבקרא התורה של חיוב אישי וחיוב ציבורי, חיוב אישי זה יקרות תק
בסדר, לא, הנקודה היא שיש חיוב אישי מצד קריאת התורה, לא חיוב אישי אחר. זה שיש שניים מקרא ואחד תרגום זה סימן רשפ"ח בהלכות שבת. אבל חיוב קריאת התורה זה סימן קוף למד א', זה שתי חיובים ששניהם קיימים, והם חייבים, והם כאילו קיימים. שאלה אם החיוב של קוף למד א', שזה קריאת התורה, הוא גם עליי רק ולא רק על הציבור. לא רק שצריכה להיות הופעה בבית כנסת, אלא שאני צריך להיות חלק ממנה, זה השאלה. לא, 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 לא התכוונתי לומר שכאילו הוא הראייה, אלא שבאמת ככה תופסים את זה, כי זה שתי גמרות שונות. הגמרה בברכות דף ח' מדברת על שניים מקרא ואחד תרגום בלא תלות בסוגיות בבבא קמא שקשורות לעניין קריאת התורה. זה שני דברים נפרדים לכאורה. זה גם נעשה מחומש, זה נעשה מספר תורה. אז יש פה את המהלך של ריד, הבאתי את המשורים לזכר אבא מרי, שהוא מביא פה, הוא גם כן, הוא לא דן אם זה ציבורי או אישי, אבל הוא כן רוצה לומר שזה שונה מחיוב שסתם לימוד תורה. אם דיברנו מקודם שיש כאילו חיוב לשמוע את התורה וכדומה, זה לא סתם ללמוד תורה, כן? כי עובדה שאנחנו מברכים עוד פעם ברכות התורה. למה מברכים עוד פעם ברכות התורה? ברכנו כבר בבוקר. אז למה עוד פעם חוזרים? אז הוא אומר, יש הבדל בין ללמוד תורה לבין לשמוע את התורה. כל הנקודה של קריאת התורה זה יותר הפן הנפשי והרוחני שכאילו שבשמיעת דברי תורה. לא הצד השכלי של הבנת התורה. יש הבדל בין ללמוד תורה לבין לקרוא בתורה. והראיה שבאמת עם ישראל, אחרי שלושה ימים שם, שהם הולכים במדבר וכביכול אין להם מים, אין מים אל התורה, אז על אותו משקל תקנו להם את קריאת התורה, שלא יכול להיות שיעברו שלושה ימים בלי שהם ישמעו את דברי התורה. זה משהו שהוא שונה ממצוות תלמוד תורה, שהיא בכל יום ויום, זה פעם בשלושה ימים. אז זה דבר אחד, הוא משווה את זה למה שקורה בהקהל, שיש לנו שאת המדרגה הנמוכה. מי? אגריד, בשיעורים לזכר אבא מרי. אז הוא משווה את זה מה שקורה בהקל, שהקטנים, אנשים באות בשביל לשמוע דברי תורה, כן? והקטנים למה באו להביא שכר למדיהם, אז אנחנו במדרגה של נשים בקריאת התורה. כן? שהן באות לשמוע קריאת התורה, כמו שהן באות לשמוע את קריאת התורה בהקל, כך גם העניין בקריאת התורה, לשמוע. והשמיעה הזאת היא בעצם יותר כאילו נפשית רוחנית מאשר שכלית, עיסוק שכלי בתורה.
איך באמת אפשר, חוץ מאגריד, כאילו, יש
יש הסברים אחרים למה באמת היה צריך לתקן שעם ישראל לא הולכו שלושה ימים לתורה, כי לכאורה באמת המצווה היא לימוד תורה כל יום, אז מה העניין כאילו? במה פתרנו פה?
אני לא ראיתי התייחסות בראשונים אחרת לעניין הזה, זה נשמע מאוד סביר שזה שונה, קריאה מלימוד זה דבר שונה.
לא,
לכאורה
זה באמת שונה, השאלה איך הם משנה.
כן, לא ראיתי דברים אחרים בינתיים. מעבר לזה יש גם את העניין שהוא משווה את זה למעמד הר סיני. זאת אומרת, מעבר לעניין שסתם חיוב לשמוע דברי תורה בגלל האירוע הזה שקרה במדבר, הוא אומר שזה סוג של בדומה למעמד הר סיני, לכן צריך לעשות את זה מספר תורה, כמו הלכות הברית, וצריך 10 אנשים, ולא סתם לימוד אישי ביני לבין אנשים אחרים. זה שצריך לעמוד, העניין הזה של העמידה, מה קשור ללימוד תורה אפשר גם בישיבה, אלא העניין שזה כאילו דומה למעמד הר סיני. ואמרנו, זה שמברכים שוב, וגם הסיפור הזה של טעם עליון שיש לנו בעשרת הדיברות, זה גם כן ביטוי לכך שזה יותר עניין של קריאה ופחות עיסוק לימודי, אלא יותר כאילו ההופעה של הדבר.
הוא אומר שצריך לעמוד?
הרמ"א פוסק שצריך לעמוד בזמן קריאת התורה. טוב, למה יעשה השולחן ערוך בסימן קמ"ו? הוא אומר שאסור להשאיר את הספר תורה פתוח ולצאת, אלא רק בין גברא לגברא, זאת אומרת בין גברא לגברא. הוא אומר שגם אסור לדבר בשעת קריאת התורה אפילו בין גברא לגברא, והוא מביא את כל ההסברים ולא מכריע ביניהם. בסדר? הוא מביא כמה וכמה הסברים, לא מכריע ביניהם. הוא אומר, נכון שבכל הפרשיות ראוי למדקדק בדבריו, לכוון דעתו ולשומם מפי הקורא. כן? זאת אומרת, הוא כותב שראוי כן להקשיב. אבל יש במשנה ברורה שכותב שמתיר שאפשר להגיד שניים מקרא אחד תרגום, כמו שראינו באור זרוע. האם דברים אחרים יהיו מותרים? סתם ממש להסתמך על זה שיש 10 ואני עושה מה שבא לי, או שזה בשקט וכדומה, או דברים האלה. אז פשוט יש את התירוצים האלה, שולחן ערוך, כמו שאמרתי לכם, מביא שם בסימן קמ"ו את כל התירוצים. קשה להכריע מהבחינה הזאת מה לפסוק. מה שכן, אבל שוב, כאן אנחנו מדברים על פרשיות רגילות, לא על זכור ופרה, שזה מצוות אחרת, לא מדין קריאת התורה, אלא מדין זכירת מחיית המלך וכדומה, שזה קיום אחר ששם יש חובה להקפיד לשמוע בפני עצמו, שזה ודאי חיוב אישי. כן, זכור זה חיוב אישי על כל אחד ואחד, ולכן לא על זה אנחנו מדברים, אלא על אחרים. עוד משהו אחד שרציתי זה לגבי מה שאלנו, אם ציבור הפסידו קריאת התורה, מה הם צריכים לעשות, האם הם צריכים להשלים או לא. אז בסימן קוף למדי, היי סעיף ב, מהשולחן ערוך, שאם ציבור הפסיד את קריאת התורה, אז הוא צריך להשלים את זה במנחה, ואם לא, אז בשבת אחרת. ולכאורה זה דווקא חיוב על ציבור שהפסיד. משמע שיחידים שהפסידו, הם לא מחויבים.
מדבר על שבת או שהוא מדבר על אפילו באמצע שבוע שני או חמישי?
מנחה זה שבת. עכשיו, לגבי שני וחמישי, זה גם כן יהיה אותו רעיון.
להשלים את כל מה שהיום
אומרים
כל
השחרית,
כן.
מה לא בעצם שלושה קוראים, רק פשוט לקרוא איך אתה עושה את זה, כאילו?
מה הבעיה?
אתה מלא שלושה קוראים או שישה קוראים?
לא, אתה תעלה שבעה קוראים. עוד מעט נדבר על מספר הקוראים, אבל אתה תעלה שבעה קוראים במנחה פשוט.
זאת אומרת, בצבא באמת, אם קורה שאתה מפסיד קריאה ואתה נחשב ציבור שאתה 10, אז אתה צריך להשלים.
אז אתה יכול, אם אתה יכול להשלים במנחה, אז במנחה, אם לא, אז בשבת אחר כך. אבל אז בשבת אחר כך צריך שיהיה את הציבור הזה. אם זה יהיה ציבור אחר, אז הוא לא מחויב, כי הוא כבר קרה.
דווקא בשבת או שאתה יכול להשלים באמצע השבוע?
לא, רק בשבת.
ציבור אחר זה אומר שאותם 10 שהיו בשבת קודמת לא יהיו, שרק אחד יהיה או אחד אחר? מה זה אומר ציבור אחר?
צריך שיהיו 10, כן.
אותם 10?
אם היחידים התפזרו, אז לכאורה זה לא אותו ציבור. אם החיוב שהופסד היה של ציבור מסוים, כן. אם אני יחיד, לא בשביל זה אני אוציא ספר תורה. יכול להיות שאם כבר מציעים ספר תורה ממילא, אז אפשר לקרוא כבר. אבל אז אולי לא לתקן את התקנה של שבעה עולים וברכות וכל. זאת אומרת, כל עוד שלא קשור לברכות או להוצאת ספר תורה במיוחד, אז אפשר אולי לומר שצריך את זה, אבל אין הכרח.
אם זה אמצע שבוע, אז תשמעים
ממך
שאני
אומר כל פעם. כן. עוד דבר נוסף שחשוב שקורה, זה אם מותר להוציא ספר תורה לאנשים. נגיד, יש אנשים, עוד דבר חשוב, שהאם מותר להוציא ספר תורה מבית הכנסת למקום שיש מניין, שהולכים בחוץ, כן? מדובר שם בשולחן אורך, מדובר במורדכי, על אנשים שנמצאים בבית סוהר, או סתם הם צריכים לצאת לאיזשהו מקום. גם זה מצוי בצבא, שצריכים להוציא ספר תורה לשטח או משהו כזה. האם מותר להוציא את הספר תורה עבורם, כן? אז יכול להיות שהם מחויבים, אבל את הספר תורה אנחנו לא מוציאים, כתוב בשולחן ערוך, אלא אם הוא נמצא שם ליום או יומיים. בסדר שיש לו מקום מיוחד, ארון וזה, לא שאתה מוציא ומחזיר. לכן בבית אבל בדרך כלל לוקחים את זה לשלושה ימים עם ארון, וזה נמצא שם למשך שלושה ימים או משהו כזה. המשנה ברורה כותב שבגלל שהם אנוסים מתירים בכל עניין, במיוחד אם זה, אם זה פרשת זכור, פרשת פרה שהחיוב הוא דאורייתא, אז הוא דווקא נוטה יותר להקל בעניין. המשנה ברורה, בסדר? אבל השולחן ערוך לכאורה לא, לא הקל בזה בפשטות. כתב את המורדכי ואמר שצריך שיהיה איזה מקום.
אני
אומר,
מתי ניתן להקל רק בזכור או בעוד פעם?
פרשת זכור, פרשת פרה.
שאל הוא דאורייתא.
זה פה זו תקנה של משה ועזרא, אבל חיוב הוא לא מדאורייתא, לכאורה. טוב, זהו, עד כאן זה לגבי החיוב. טוב. אני שנייה אעצור לדקה שתיים, בסדר? אני כבר
אתה
לא יודע, אתה... לא, אני צריכה, אני צריכה.